ערב טוב. אנחנו בין יום הזיכרון ליום העצמאות, אבל עוד מעט נדבר על הימים הללו, מי קבע אותם ולמה. אבל קודם כל, מהות השאלה שאנחנו עוסקים בה הרבה מאוד שנים, זאת שאלת הכרת הטוב. האם לי כאזרח מדינת ישראל שומר מצוות, כמי שמנסה לשמר את שושלת העם היהודי, צריכה להיות חובת הכרת הטוב כלפי המדינה, מוסדותיה, מייסדיה ומנהיגיה?
תראה, זאת שאלה מאוד גורפת. הכרת הטוב, יש לך למי שעשה לך טוב. ובכן, זו שאלה מאוד סלקטיבית. יש אנשים שעשו לנו טוב, יש אנשים שעשו לנו רע. אני חושב שניתן לכלול את כולם בסל אחד. תמיד יש אנשים טובים, ויש אנשים רעים. גם ברמה האינדיבידואלית של האנשים שסובבים אותך, וגם ברמה ההיסטורית. אנחנו מחלקים את ההיסטוריה שלנו, תבדוק בספרי הנביאים, בתנאים המוראים, בין צדיקים לרשעים. יש להם הגדרות. מלך פלוני ממלכי יהודה היה צדיק, מלך פלוני ממלכי יהודה הוא ישראל היה רשע, לא כן?
זה אכן כן.
וככה דברים כתובים בדברי הנביא בעצמו. הנביא מגדיר את מלך מסוים כצדיק, מלך מסוים כרשע.
השאלה היא האם הכרת הטוב...
מלך מסוים כאדם ישר, ומלך מסוים כאדם מושחת. ברור שאנחנו לא יכולים לקרוא את כולם בכפיפה אחת.
כן, זה כשמדברים על האנשים. אבל אם אנחנו מדברים על הישות, על המדינה שמאפשרת לי לשמור מצוות בנחת, ללמוד תורה, וזה לא אדם שאני יכול ספציפית להצביע עליו, זה הוא או הוא.
אבל אני לומד בנחת ובשלווה גם באנגליה, גם בצרפת, גם באמריקה, בכל מקום דמוקרטי. מה שהקומוניזם גבע, אז גם ברוסיה וגם בסין. אני לא מכיר היום מקום בעולם שאתה לא יכול ללמוד בשלווה, כולל איראן. אתה יודע שבאיראן הקימו תלמודי תורה, לומדים הכל בשקט.
אז כלומר, בכל מקום שאנחנו יכולים...
זה שלא מרביצים לי, זה אין לי הכרת הטוב. כל מקום תגיד, יש לך הכרת הטוב לשכן שלך, כי הוא לא מרביץ לך.
וזה שיומרו חלק מן המאזינים, מגינים עליי, יש חיילים ש... יש חיילים אבל ששומרים עליי, יומרו אנשים, אולי להם אני צריך להרגיש הכרת הטוב...
זה כן, אתה צריך ברמה אינדיבידואלית, נורי ורבי רב חם שמולבת זיכרונו לברכה, ראש שיבת ניר, היה מדבר על זה בשיחות. מרובד יש לנו הכרת הטוב לכל אדם, בין אם זה חייל, בין אם זה שוטר, ואני מרחיב את העירייה.
כן.
הייתה לי הרצה לפני זמן קצר. אמרתי, לי יש הכרת הטוב גם לכל הרופאים, וגם לכל אלה שאוספים את הזבל, לא פחות, ואלה שמטטים את הרחוב, לא פחות, לכל אחד יש לי, אני עולה בבוקר על האוטובוס, אני אומר לנהג בוקר טוב. כי אני הולך ברחוב ואני רואה אדם עושה הספר, אני אומר לו בוקר טוב, כי אני יש לי הכרת הטוב אליו. אם לא, החוב היה מזוהם. באותה מידה שבעתיים יש לי כל שוטר, אם לא, פשוט היו חגיגים.
כן.
כמובן לכל חייל שהוא שומר. ואם הוא ברמת סיכון גבוהה יותר, הכרת הטוב שלי הרבה יותר גבוהה. זה היה אומר רב חיים, זכרונו לברכה. והיה ממשיל אותם להרוגי לוט. שאין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתם, שבן אדם שמסר נפשו כדי להגן על הזולת, וכאלה לצערנו היו וישנם לא מעט, ברור שיש לכל אדם הכרת הטוב אליהם.
כן. אני רוצה לשאול את הרב על תחילת ראשית הקמת המדינה.
מי לנו גדול מפרו, הרשע כן. הכי גדול, כתוב בתורה לא תתאב מצרי, כי גר היית בארצו, תראה ברשי, נכון עשה לך הרבה צרות פרו, אבל אל תשכח שמתי שבאת לשם יעקב ובניו, אתם גרתם שם תקופה מאוד מאוד ארוכה, ואת הכרת הטוב אתה צריך לשאיר. כלומר, זה שפלוני הוא רשע ועשה לך רע, לא מוחק את הטוב. למרות זאת, אתה צריך להכיר לו טובה, ולא בצורה גורפת. רגע, הוא עשה לי גם רע, אני שכחתי את הכל. הפתגם אומר, 100 פעמים טוב ופעם רע. את הטוב שכחת, את הרע אתה זוכר. והאמת של התורה בדיוק הפוכה. 100 פעמים רע, אבל פעם אחד טוב, אתה צריך לזכור את הטוב ולהכיר לו טובה.
מעניין מאוד. הרב, אני רוצה לשאול על העובדה, אנחנו נמצאים עכשיו 70 שנה אחרי הקמת המדינה, ויש פה חיי תורה תוססים, רבים מעם הארץ, מעם ישראל, שומרי מסורת, אוהבי מסורת, יש כאלה שלא, אבל יש רוב גדול שכן. למרות שמייסדי המדינה לא התכוונו שנגיע ליום הזה, שחלי הישיבות יפרחו בכל הארץ, ויהיו כל כך הרבה אברכי כוללים, בנחת, בשלווה, והנה זה קרה למרות רצונם, למי אנחנו צריכים להפנות את העניין הזה? האם הכל היה פה יד השם כחלק מתהליך של גאולה, או שאנחנו עמוק עדיין בתוך הגלות?
ובכן, זה הכל יד השם וזה ניסים. הרב שך זיכרונו לברכה, שזכיתי ללמוד את להרבה שנים, היה אומר לנו, תדעו לכם, שכל יום שלא מגייסים אותנו זה נס. אם אני הייתי במקום בן גוריון, הייתי מגייס את כולם מיד. אז כל יום זה נס. ואני עוקב רע שהוא היה צודק. כשבן גוריון עזב את השלטון, הוא אמר, עשיתי טעות שלא גייסתי אותה. וכך זה קרה גם בהמשך. גם כשהייתה גולדה מאיר, גם שהאשכול, וכמובן האחרים. ברגע שהם היו בשלטון, הם לא גייסו. אחר כך הוא אמר, עשיתי טעות. וזה למה? כתוב במשלי, לב מלך ביד השם. ופרשו רבותינו שלאדם פרטי יש חופש בחירה, אבל למלך אין חופש בחירה, בתחום של המלכות. יש לו חופש בחירה לכל חזיר או לכל כשר, אבל אין לו חופש בחירה. זאת אומרת, אם אתה רואה שטרמפ מקבל היום החלטות, או ביבי מקבל החלטות, מי שחושב שהוא מחליט הוא אפיקורס אבל גמור. הממליך מלכים ולא המלוכה, ולכן אני אתן לך את האחרות, אתה יכול לזוג בעיתונות. אותם אנשים כי שעזבו, פתאום אומרים, מה, לא, אני בעד גיוס. למה לא גייסת? היית ראש ממשלה 6, 7, 8, 20 שנה. הוא לא היה בעל בחירה. הקדש בחו. ולכן כשבסיטואציה לפני 6 שנים בממשלה של לפיד החליטו לגייס אותנו, תראה, כל ראשי הישיבות, אף אחד לא אמר איזה ראשי לפיד, איזה ראש ראש הממשלה, אף מילה לא אמרו על הבראה. כל ראשי הישיבות, כל גדולי הדור אמרו, תשמע, אנחנו כנראה מתרפים בלימוד התורה. בואו נתחזק. ומי לנו גדול בראש ישיבה רב שטיימן, התחיל לעשות חיזוקים ביום שישי, התחיל לעשות חיזוקים במוצאי שבת, התחיל לעשות חיזוקים 72 שעות לימוד רצוף על פי הרמח"ל. ומה קרה? תחרו ביד, הממשלה נפלה, ואף אחד לא מבין אפילו למה פתאום ביבי יחמיד את לפטר את השרים האלה, וכל הגזירה התבטלה. לב מלך ביד השם. כל מה שאתה רואה זה ניסים.
אז אם
לא יכוונו את זה.
האם אפשר לתרגם?
אמר רבי שמעון על הרומאים, אמרו לו, תשמע, הרומאים סללו כבישים, בנו בתי מרחץ, אז מה אמר רבי שמעון בר יוחאי? אז מה הקדוש ברוך הוא יגיד להם לעתיד לבוא כתוב מסכת עבודה זרה? בניתם כבישים בשבילכם, שלכם אוטוסטרדות, בניתם מרחצאות כדי לגבות מיסים, הכוונה שלכם לא הייתה בשבילי, אומר בורא עולם, למען אינטרסים. אם כן, גם כאן, אנחנו רואים ממש יד השם בצורה שלא תתואר, לא תתואר.
האם אפשר לתרגם, הרב?
בשלונות, תדע לך, אנחנו אשמים, לא הם.
כן. האם אפשר?
השם אני אומר, אם אנחנו נתחזק בשמירת השבת, שהיא תהיה אצלנו כמו יום כיפור, גם אצלהם יהיה השבת כמו יום כיפור.
האם אפשר לתרגם את כל יד השם ואת הניסים האלה שקורים בכל יום, שהרב מצביע עליהם, עצם זה שלא מגייסים את לומדי התורה, כחלק מתהליך של גאולה? או שזה נס שלא קשור לגאולה, יש גאולה וגלות, ויש ניסים שקוראים למי שלומד תורה.
בוא אני אומר לך, לדעתי כל השאלה הזאת היא לא רלוונטית. את השאלה הזאת מעלים רק מה שנקרא נושאים פוליטיים, או כדי לנגח את הזולת וקיצור את החרדים. יש שאלה מאוד יסודית בתלמוד. כל שאלה שעולה, שואלת הגמרא, מהי נפקא מינה? אתה סתם רוצה להתפלסף עליי, או זה נוגע לך למעשה? אם אתה רוצה להתחשף, תמצא מישהו אחר. מה זה? מה היא נפקא מינה? כל הדיבורים האלה, התחלתה דגאולה, לא התחלתה, כן גאולה, לא סוף הגלות, זה פילוסופיה, מה זה מגיע לי? אני מקיים את השולחן ערוך, ככתבו. אותה מידה, כמו שאמרתי לך, צריך לקראת הטוב לכל מי שרק עוזר ויעזור, שלא תהיה טעות. גם אם הכוונה שלו לא הייתה טובה, תזכור, צריך אליו הקראת הטוב. ולא זו בלבד, לנהוג בו כבוד. כתוב ברש"י שמשה נהג כבוד בפרו, למרות שפרו זרק אותו לנער ופרו הרג ושחט ילדים. צריך לתת כבוד למלכות, ככה כתוב ברש"י. כלומר, יש לנו הוראות לכל מצב, לכל סיטואציה, כי התורה היא תורת חיים. אבל כל, אם זה כן ככה, עולה ככה, על זה כבר אמרו חז"ל, בהדקה ושדה רחמנה, למה לך? מה אתה אומר? אם הקדוש ברוך הוא בונה את זה על הליין של גאולה, או על הליין של סוף הגלות, מה זה משנה לך? יש לנו פרמטרים הלכתיים והשקפתיים. מה יהיה בסוף הדרך? כבר אמר הרמב״ם, אין אדם יודע הדברים, עד שיהיו. כלומר, מי לנו גדול מרמב״ם, ממשה עד משה לא קם כמשה. הוא אומר, תראו, את האמת, אני לא יודע איך יבוא המשיח. את האמת, אני לא יודע מתי הוא, ואני לא יודע באיזה צורה היא, אבל אני כבר כותב הלכות ביחד שיבוא משיח, בלכות מלאכים. את ההלכות אני כן יודע. אבל איך זה יתרחש? אומר הרמב״ם, אין אדם יודע הדברים עד שיהיו. לכן כל האקסטרפולציות האלה, הן מיותרות.
מהותם של ימים אלו שמי שהגדיר אותם וקבע אותם, כמובן, זה לא חזל ואין להם, וזה לא במקורות, אלא אלו ימים שנקבעו על ידי בני אדם, בני זמננו, ובוודאי שמשהו רוחני אין בהם, אבל אולי יש בהם משהו אחר הרב, וזה אולי לקדש שם שמיים, אולי כן...
מה מקדש שם שמיים? שבנו מדינה וקבעו בחוק שלא תהיה הלכה, זה מקדש שם שמיים לפי דעתך?
לא יודע, אני אומר, אולי אנחנו...
אני נושא הרבה עם גויים, אני פגש גמרים וגויים פשוטים בטיסות השפים על ידי, ואצלהם זה חילול שם שמיים. אומרים אתם, עם התנך, עם התורה, אז איפה אני ביקרתי בארץ, לא רציתי דבר כזה, ראיתי חילול שבת, ראיתי נבלות, ראיתי דפות.
אבל מצד שני...
אתה לא יודע עד כמה האמריקאים דתיים.
כן.
אתה רואה אותם ככה, עמך.
מצד שני, הרב, יש פה...
אני קראתי מחקר מקיף מאוד, של מומחה. והוא כתב שאם בארצות הברית מועמד לנשיאות, יגיד שהוא לא מאמין באלוקים, אין לו סיכוי לקבל יותר מ-5% מהקולות. אמור לי ידידי, אם בארץ מישהו יעלה מחר בכנסת הצעת חוק לכתוב על השקל, in God we trust, אנחנו בוטחים באלוקים, הוא ישר יושפז, לא?
כן. אז אני...
אכן תגיד לי.
כן, אכן כן.
למה לדולר מותר לכתוב את זה?
כן. אבל אני כן רוצה להעלות את הצד השני, והצד השני אומר, נכון, לצערנו הרב, זאת מדינה חילונית לגמרי, לחלוטין, אבל יש במדינה הזו כשרות, יש בה איכשהו ניסיון.
מי שרוצה מותר לא יכול כשרות.
לא,
אתה צודק. החזוני שמר בשנת 49, כשמישהו התעונן בענב המצב במדינה, אמר לו חזוני שתראה, כבר המדינה קיימת שנה, ואני הייתי בטוח שהשנה יאסרו עלינו לפות מצות. אם עוד מותר לנו לפות מצות, ברוך השם.
לא, אנשים מתחתנים ומתגרשים כדת משה וישראל. אין כאן התבוללות כמו באמריקה, שהעם היהודי שם נכחד. ויש פה אולי כן דברים שכן שומרים על היהדות.
הבג"ץ חתך וחותך, והיום החוקים כאן הם גרועים מה שאצל הגויים, ואת מבין, יבין, בכל התחומים האלה של העריות. אבל הם מתחתנים. החוק אומר שמותר להתחתן רק כדת משה ישראל. בא בגד וגרורה והתירו את נשוי קפריסים ופנמה, אבל תשאל, מה כאן הגדלות הגדולה? שמותר עוד להתחתן אצל רב? כן, כל הכבוד. יש רבנים שאין להם תעודת רב, ועושים תקסים לא טובים, ומשום מה, פרקליט המדינה לא מוצא נכון להעמיד אותם על מקומם ולהניש אותם ולקפות אותם. הם עוברים על החוק הפלילי. אמר היועץ המשפטי, אין עניין לציבור. הבחנו מקליט על איזה חוקים. הבחנו אותם אנשים... עוברים על חוקי המדינה ולא עונשים אותם.
כן.
אני אספר לך סיפור. הרב הראשי הראשון, שהיה גאון הגאונים ואדם צדיק, הרב הרצוג, הרב יצחק הרצוג, זה שצריך לך. יש לי מאמר שלו. והוא כתוב ככה, בזמן הקמת המדינה. נכון, אני לא הגענו עדיין לתקופה שתהיה גם מדינת ההלכה. לא הגענו. אבל אני משוכנע מעבר לכל ספק, שכל אדם שיטען, אני רוצה להישפט על פי דיני התורה, תהיה לאפשרות קרה. מסלול, מי שרוצה משפט חילוני, ערכאות, ייתנו לו. אבל כל אדם שאיתן, הולכים אחרי הנדבע, הוא יאמר לתובע, בדין אזרחי, אני רוצה שאתה תתבע אותי רק בדין תורה, תהיה לאפשרות. הוא כתב הסבור זווית, תגיד לי, זה יתקיים לו? הם טוענים שיש כאן כפייה דתית, והיא לא הייתה מעולם. אבל למה זה לא כפייה אנטי-דתית? כשקופים עליי כנדבע במשפט אזרחי, לשפט לפי החוק האנגלי, הטורקי והקנדי וכו', ולא נותנים לי את האפשרות לשפט. הרב הרצוג בטוח שזה כך יהיה.
אני רוצה...
לא היה קידוש השם, אבל לא גם חילול השם. כשאתה היום כופל בן אדם לשפט במשפט חילוני, אין לך חילול השם גדול מזה. יש כאן כפייה אנטי-דתית. ועוד הרבה חוקים שאני לא אפרט מקוצר הזמן.
כלומר...
מקוצר הזמן.
כן. כלומר שאנחנו...
יש בחוק היסוד של החקיקה, שבכל מקרה שאין בפסיקה העברית הלכה ברורה בנידון, על השופט לפנות למשפט העברי. אבל זה לא נעשה. אמר לי ידידי, דוקטור למשפטים גדול מאוד, אני לא אזכיר את השם, אני לא מזכיר שמות, שהשופט ברק, שהוא גאון עצום, עילוי, הוא כתב פסקי דין ענקיים, הוא מזכיר את המשפט הצרפתי והאנגלי, הוא בייחוד הקנדי, כי הוא מוכר למשפט הקנדי, אבל הוא לא מזכיר במנתח את המשפט העברי, לא מפני שהוא אינו יודע אותו, הוא יודע אותו, אבל הוא מזלזל בו, זה לא, מה מעניין אותי מה כתבו לפני 2,000-3,000 שנה איזה אנשים אזוטריים? וכאן למרות שבחוק החקיקה כתוב שעליו לפנות למשפט העברי, הוא לא עושה את זה, ומי יאמר לו מה תעשה? הרי מעל לעליון אין כלום.
כן. אני רוצה כן לשאול את הרב שאלה שרבים רבים שואלים בתקשורת, מהציבור לאו דווקא החילוני האנטי דתי, אלא באמת שאלה תם של הרבה מאוד אנשים שמסתכלים על הציבור החרדי ושואלים את השאלה הבאה. תראו, אתם מקבלים תקציבים מהמדינה, אברך כולל מקבל איזושהי מלגה, לא נתייחס רגע לסכום שהוא מקבל, פחות רלוונטי, על מדינה מכירה בעובדה שמגיע כסף, אפילו שקל, למי שיושב בה ולומד תורה, היא בונה תשתיות ומספקת חשמל ועושה את כל מה שצריך כדי לעשות, כדי לתת לכם את האפשרות לשבת וללמוד תורה בנחת, בביטחון ובשלווה. במה אתם תורמים לה בחזרה? במה אתם עושים למענה משהו קטן למען המדינה או למען הצלחתה? אני לא מדבר על כלל ישראל, על הצלחת עם ישראל, אני מדבר על מדינת ישראל, המדינה החילונית. במה אתם מחזירים לה? שואל אותו אדם. מה הרב עונה לשאלה כזו?
תדע לך, אני כבר מסתובב בציבור חילוני 40 שנה. 40 שנה.
כן.
כמעט לא בציבור חרדי. מזמינים אותי, אבל אין לי עניין, יש לכם מספיק רבנים, תעזבו אותי. ואתה תתפלא, אני בהתחלה הייתי בטוח, שאם אני אגיד להם הסבר אמיתי, הם יסתכלו עליי כהזוי. אז תשמע טוב מה אני אומר להם. יש חופש הפרט, נכון? יש חופש הבעדיה, נכון? אז מותר לי להביע דעתי. אני לא דורש מכם שתקבלו אותה, כי אתם לא סוגלים, אבל אני אסביר לכם. לפי אמונתי שכתובה בתורה שבכתב, בתורה שבעל פה, אני מגן עליכם, על המדינה שלכם. כשראש הממשלה לוי אשכול אמר לרב אברמסקי שהוא חושב לגייס את הבחורי ישיבות, אמר לו הרב אברמסקי, סגן ראשי הישיבות, תודיע לנו שבועיים לפניכם, אנחנו כולנו יורדים מהארץ, כי מיד שתגייס בחורי ישיבה ישקטו את כולכם, אנחנו לא רוצים לשחט. הייתה אצלי קבוצה קטנה שנקראת ראשי המשק במדינה. זה אנשים שמעסיקים כל אחד לפחות 5,000 איש. הם נפגשים פעם בשבוע ביום חמישי בערב באיזה מסעדה לתכנן את צעדיהם בשבוע הבא בעולם הכלכלה. פעם הם רצו לראות מה זה חרדים. הם באו אליי כאן, באו ב-10 בלילה, הבאתי אותם לישיבת כל תורה, העליתי אותם, הם היו באלם. מה עושים כאן כל כך הרבה בוחרים בלילה? אמרתי להם, ברגע תעברו, תסתכלו. תסתכלו, אומרים לי, מה זה הספר? כולם עומדים סדר עם ספרים וצועקים אחד על השני, מה זה כאן? אמרתי להם, זה תלמוד, גמרא. מה זה תלמוד? מה זה גמרא? תאמין לי, בדרום קוריאה יודעים יותר טוב, כי לומדים שם תלמוד קרובה וכל בית ספר תיכון. הסברתי להם, אחרי זה לקחתי אותם שגמרו את הסיור לישיבה שלנו, 10 האיש, 11 בלילה, אמרתי, עכשיו אני אראה לכם את המחזה. הם היו באלם. אחד אומר לשני, תגיד לי, אתה ידעת שיש כאלה דברים? זה אנשים שאין מקום בעולם שהם לא כיסו אותו. מאנטרטיקה ועד גרינלנד. אחד אומר לשני, מה ידעת שכזה דבר? אמרתי להם, אני הבאתי אתכם לראות את המשתמטים. כשאתם חושבים שהם יושבים יד ברגל ככה, משחקים צ'סבס. אז ראיתם מה הם עושים. אומרים לי, אבל בשביל מה הם לומדים כאן בלילה? אמרתי להם, בשביל להגן עליכם, הערבים. אמרו לי, הצבא מגן עלינו. אמרתי להם נכון, אבל מי מגן על הצבא? אין. זה כתוב בסוף את מסכת מכות, אמר דוד המלך. עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים. הייתי הולך למלחמה ומנצח בזכות שערי ציון המצוינים בהלכה. כן, לפי האמונה שלנו, אנחנו מגינים עליכם. על כל המדינה. ולכן, כשיש מלחמה, מתקין ללמוד אצלנו יום ולילה. שאני הייתי במלחמת ששת הימים. 67, ישיבת פונוביץ', המשגיח צעק, הם שוכבים בשדות, הם נלחמים, אנחנו צריכים לשכב יום ולילה. כשהייתה מלחמת ששת הימים, העידה אשתו של ראש הישיבה רב שטיימן, הוא ישן על הרצפה. הוא אומר, אני לא יכול לשון על מיטה כשחיילים שוכבים בחום וסכנים את השם. תאמין לי, אני נדמתי, הם קיבלו את זה, ולא מקום אחד ולא שניים. פתאום הם שומעים תפיסה אחרת. לדעתי הפוליטיקאים וכולם צריכים להפסיק עם השטויות האלה, תראה גם אנחנו מתגייסים, תראה שם נחל חרדי, תראה את כולם, תזוף. אמת בתארתה נכנסת לנשמה יהודית, כי כל יהודי הבר סיני, כל יהודי יש בקרבו פנימיות, וזה אני מתוך ניסיון אישי, אני לא מתעסק עם חרדים ולא עם דתיים, דברים הקצה השני שיכול להיות. ומעולם אף אחד לא אומר, תשמע, מה אתה מבלבל את המוח? איפה אתה? אתה לא אמיתי? אתה לא מציאותי?
הרב, אז מה הייתה הטענה?
שאני מציאותי, מכיר את המציאות הרבה יותר מהם. פעם אריק שרון, על איזה עניין, לא חשוב, בשנת 96, הוא אומר, לקח את המספר שלי בחווה, תתקשר אליי. קשרתי אליו, לנושא הנידון, לא משנה, לנושא מאוד מעניין. אז הוא אומר לי, תגיד לי, אתה בעל תשובה? אמרתי לו, לא, למה אדוני שואל? אבל העברית שלך זה לא עברית של חרדים. אז זה נכון. אחרי שאתה מדבר איתם בצורה יפה, תרבותית, מנומסת, הם רואים שאתה מתמצא בעולם, אז הם מבינים אותך שיש לך תפיסת עולם אחרת. רגע, אתה יודע, אמרתי, אתם רוצים הוכחה? אמרו לי, כן. אמרתי, יפה. תראו, בן גוריון נתן דחייה ל-400 איש. היום יש יותר מ-40 אלף. בטלנים, פרזיטים, שלוחים לצבא. מתי מצב הביטחון היה יותר טוב? ב-48 או עכשיו? או עכשיו, ב-2018. אמרו לי, היום, אמרתי, אתם רואים? לפי התיאוריה שלכם צריך להיות מצב יותר גרוע, ש-40 אלף משתמטים. בואו נלך קצת קדימה. אנחנו מהווים נטל כלכלי. רק לוקחים כסף, תקציבים, לא עובדים, לא תורמים לתל"ג, וכמו אותו רשע שאמר, צריכים להגביל לנו את הירושה, את הלידה, את כל הדברים. תגידו לי, מתי המצב הכלכלי היותר טוב? ב-48, שהיו רק 400 איש נטל כלכלי לא עובדים, או היום שיש 40 אלף לא עובדים? היום! אמרתי רגע, בזכות מה? אתם רואים שככל שיש לומדי תורה, לפי האמונה שלנו, התורה מורידה את השפע לעולם. לפי האמונה שלנו, הביטחון.
יגידו לך הרב שב-48 היה 800 אלף יהודים, היום יש 7 מיליון יהודים, אז
לא,
הכל גדל.
לא, אבל הפוך, היה 400 אלף, היה צריך מצב גרוע, נכון? אתה רוצה עכשיו חשבון כמה היה אז ערבים וכמה היום? פי 10, הם מתחבים. כמה נשק היה להם אז וכמה היום? אז הנפט לא שיחק כל כך, היום הם מלאים כסף בלי סוף.
כן.
רואים את זה בעליל. וכשבא פעם ראשי הביטחון ברצועה, אלופים, הם באו לבבא סאלי, זכר צדיק לברכה, ואמרו לו שהם רוצים ברכה, כי הם צריכים לעשות פעולה מאוד קשה ומסוכנת ברצועת עזה. שאל אותם הבבא סאלי, איזה שעה אתם רוצים לעשות? אמרו לו, שתיים, מחר בשתיים בצהריים, אבל לא, תעשו לי טובה. בשעה שתיים יש הפסקה בישיבות. אין הרבה תורה בעולם. תעשו לי טובה, תעשו את זה מחר 3:30, שמתחילים עוד בישיבות, ואני מבטיח לכם תצליחו. והם שמעו, קיבלו את דעתו ועשו ככה.
אני רוצה לשאול את...
להצלחה.
אני רוצה לשאול את...
תמיד לי, כשמדברים איתם, אבל דוק, בלי פוליטיקות, בלי כלום, ודברים היוצאים מהלב נכנסים ללב.
המסר שאנחנו שומעים...
אנחנו נמצאים רק באיזה טרימולוג של פוליטיקאים. את הדיאלוג צריכים לנהל אנשי אמת של התורה.
תודה רבה, כבוד הרב, יישר כוח גדול.
תזכו וימצאו, ותזכו להפיץ אמת ואמונה בעולם.
אמן. תודה רבה.
כל טוב.